טוב, אנחנו נלמד נושא שקשור לפרשת השבוע, פרשת ויקרא. אנחנו נכנסנו עכשיו לספר חדש. הספר הזה נקרא ספר הקורבנות, מכיוון שבספר הזה מדובר על עניין של קורבנות. ויש דבר מעניין, שבכמה וכמה מהקורבנות בפרשתנו כתוב ביטוי בסיום סדר התהליך, מה צריך לעשות לקורבן. כתוב בפסוק ריח ניחוח להשם, כך כתוב. פעם הראשונה בפרשתנו שכתוב כזה דבר, ריח ניחוח להשם, זה בקורבן הראשון שעליו מדובר בתחילת הפרשה. אם אתם זוכרים שהקורבן הראשון זה קורבן עולה של בקר, ושם כתוב ריח ניחוח להשם. אז רש"י מתעכב להסביר לנו מה הפירוש של המשפט הזה, ריח ניחוח להשם. ואז אומר רש"י כך, הוא מעתיק מהפסוק את המילה ניחוח ומסביר. אתה יודע מה זה ניחוח? נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. הקדוש ברוך הוא אמר לנו להקריב קורבן ורצונו נעשה, אז יש לו מזה נחת רוח. ככה רש"י מסביר. האמת שזה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים עם הפירוש הזה של רש"י על המילים ריח ניחוח להשם. היה לנו כבר הזדמנות קודמת בספר קודם, בספר שמות, שכבר רש"י אמר את המילים האלה, ריח ניחוח להשם. איפה זה היה בפעם הקודמת? זה היה בפרשת תצווה, ששם סיפרנו על הקורבנות שהיה ציווי להקריב אותם בשבעה ימים שבהם חנכו את המשכן, קוראים לזה שבעת ימי המילואים. אז בשבעת ימי המילואים גם כן נאמר שהיה צריך להקריב קורבנות, שם אילים, אם אתם זוכרים, היה צריך להקריב, היה אל ראשון והאל שני, עם סדר שלם מה לעשות עם האילים, ושם גם כתוב ריח ניחוח, וגם שם רש"י מסביר מה זה ריח ניחוח, כמו שהוא מסביר אצלנו אותו הדבר, נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. מה פתאום בכלל רש"י מתייחס למילים האלה, ריח ניחוח, שהוא בכלל צריך להסביר את זה? למה מישהו לא מבין מה הפירוש של המילים ריח ניחוח להשם? מילים לכאורה פשוטות, למה בכלל רש"י צריך להסביר מה הפירוש של המילים ריח ניחוח להשם? אז המפרשים שמבארים את דברי רש"י, הם אומרים שכדי שהאדם שלומד את הפסוק לא ייתה. מה הטעות שאדם יכול לטעות? אדם יכול לחשוב שהקדוש ברוך הוא פשוט אוהב ריח של בשר שרוף, ריח ניחוח להשם, אוהב ריח טוב על האש. כדי שלא יהיה לך כזו טעות לחשוב שפשוט הקדוש ברוך הוא אוהב ריח טוב של בשר שרוף, אז כדי שלא יהיה טעות כזו, אז רש"י אומר, אתה יודע מה זה נקרא ריח ניחוח? ריח ניחוח זה לא ריח שמריחים באף, אלא ריח ניחוח פירושו נחת רוח. שהקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח, זה הפירוש ריח ניחוח. כדי שלא ניתן לחשוב שהכוונה היא פשוט ריח נעים של בשר שרוף. אבל זה פירוש יפה ומעניין שאומרים מפרשי רש"י, אבל הרבי שואל על זה, אם זו הייתה הסיבה היחידה שרש"י מתעכב להסביר את המילים ריח ניחוח, רק בגלל שלא יבוא אדם לחשוב בטעות שהכוונה היא ריח פשוט גשמי של בשר, אם זו הייתה כוונת רש"י, שואל הרבי שאלה פשוטה. יש לנו בספר עוד יותר מוקדם, בספר בראשית, שגם שם מופיע אזכור כזה של ריח ניחוח בקשר לקורבן. לא אצל אדם הראשון, אלא אצל נוח. נוח יצא מהתיבה, אז כתוב שהוא בנה מזבח. והקריב עליו קורבן. שם כתוב וירח השם את ריח הניחוח. מסתכלים ברש"י, לא מתייחס לזה, ממשיך הלאה. זאת אומרת שאנחנו מבינים לבד את המילים. מה אנחנו מבינים לבד? בפסוק כתוב וירח השם את ריח הניחוח. ואם אדם היה יכול לטעות שהקדוש ברוך הוא כביכול נהנה מריח של בשר שרוף, אז הטעות הזו בפרשת נוח יכולה להתעורר יותר מאשר בפרשתנו. למה? כי שם כתוב במפורש וירח השם את ריח הניחוח. אצלנו לא כתוב וירח, אצלנו רק כתוב ריח ניחוח להשם. וירח זה יריח. אז טעות כזו שאדם יחשוב שיש לו לקדוש ברוך הוא הנאה מריח של בשר שרוף, טעות כזו יכולה להתעורר הרבה יותר בספר בראשית עם הסיפור של נוח. ושם
זה פרשת זה וירח, באמת וירח.
זאת אומרת, מה פירוש? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אוהב ריח.
ריח
של... אז למה לא נגיד גם אצלנו ריח ניחוח שפשוט? בסדר, זה ריח ניחוח להשם. אם, מה המפרשים אומרים? שלא תיתה לחשוב שמדובר כאן במשהו פשוט שיש לו הנאה, אז רש"י שולל. אם כפי שאתה אומר שבראשית רש"י לא שולל כי זה באמת כך, אז אולי גם אצלנו זה כך. אבל כאן רש"י שולל ואומר לא לחשוב שריח ניחוח. זה השאלה בדיוק.
כן, אבל שוב פעם יש לי,
זה באמת הנקודה שאנחנו צריכים להסביר מה כאן הכוונה. מדובר על קורבן, מדובר על בשר. אז מה עוד דבר? קשה לומר שיש כאן פשוט הנאה מהריח הגשמי של הקורבן. זה ודאי קשה לומר. למה? כי כל המפרשים, לא רש"י, מפרשים אומרים שריח של קורבנות ששורפים בשר עם העצמות, הכל זה לא ריח טוב. זה ריח רע. ריח רע. נפשו של אדם קצה בו, כך אומרים המפרשים. אז ברור שלהגיד, קצה זה שהוא לא יכול לסבול.
מועז.
מועז בזה. אז ברור שלא מדובר כאן על ריח גשמי, ריח טוב. אז אם כך, נחדד את השאלה, מה השאלה שאנחנו שואלים כרגע. השאלה היא בעצם שאלה אחת לשני כיוונים. אם במילים ריח ניחוח להשם, זה מילים שמבינים אותם לבד, שמן מבינים לבד, שזה לא ריח גשמי, אלא זה משמעות יותר פנימית, ועובדה שבפרשת נוח רש"י לא הסביר כלום, כי הוא סומך על כך שאנחנו נבין לבד, גם בפרשת ויקרא וגם לפני זה בפרשת יצווה, גם שם רש"י לא היה צריך להסביר כלום. ואם אצלנו בפרשה רש"י לא סומך על ההבנה שלנו, אלא אומר לנו תעצור, כתוב ריח ניחוח, שלא תיתה לחשוב שהכוונה היא ריח גשמי, אלא הכוונה היא פשוט נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. אם הכוונה היא נחת רוח ורש"י שולל את הפירוש הפשוט, אז למה אצל נוח רש"י לא אמר כלום? לכן, בבראשית, ספר בראשית, פרשת נוח, זה ספר בראשית כמובן.
אני אומר לך, אולי העניין שאמרתי, זה הגיוס.
דבר עוד מעט על אמרתי, גם כן. בעזרת השם, כל מילה כאן תטופל ותן למה שצריך. לכן, הרבי מחדש כאן דבר פשוט ויסודי. רש"י לא בא לשלול בכלל שהכוונה היא לריח גשמי. זה ברור, אף אחד לא יעלה על דעתו אפילו שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא פשוט נהנה מהריח הגשמי, ודאי שלא. כשכתוב ריח ניחוח בקורבנות על הקדוש ברוך הוא, צריך להיות אדם שלא מבין בכלל על מה מדובר, שיחשוב שפשוט הוא נהנה מריח טעים, ודאי שלא. זה לא שזה לא הכוונה, כן. ולכן בפרשת נוח, שכתוב שנוח יצא מהמבול, מהתיבה, ושם מזבח, בנה מזבח ושם עליו קורבנות, וכתוב הירח השם את ריח ניחוח, בפשטות מה הכוונה ריח ניחוח? נחת רוח, פשוט. נחת רוח, שהקדוש ברוך הוא היה לו נחת רוח מנוח, ונוח עצמו היה לו נחת רוח. שהוא ניצל מהתיבה, שהוא ניצל על ידי התיבה מהמבול, והקדוש ברוך הוא ראה את הבעת התודה והנחת רוח של נוח, אז זה הביא לקדוש ברוך הוא גם כן נחת רוח, וזה גרם לכך שהוא נשבע, הרי אחרי הקורבנות הקדוש ברוך הוא נשבע, שיותר לא יהיה מבול. אין ספק ששם ברור שהכוונה היא נחת רוח, היה נחת רוח של נוח, נחת רוח של הקדוש ברוך הוא.
ריח ניחוח.
ריח ניחוח?
ניחוח, זה משהו נעים.
משהו נעים זה כמו...
זה כמו לגולה.
כמו שאומרים לבן אדם, הנחת את רוחי, הנחת את דעתי, זה משמעות של רגיע. כי כל אחד מבין שהקדוש ברוך הוא לא צריך ריח גשמי של קורבן. ושכתוב שהוא הריח את ריח הניחוח, אז אתה מבין שהכוונה היא נחת רוח. ככה האדם צריך להבין. אם כך, אם אדם יכול להבין את זה לבד, שריח ניחוח שכתוב אצל נוח, רק אפילו לא צריך להגיד את זה. אתה מבין לבד שהריח הזה זה לא המשמעות של הריח הגשמי, אלא זה מה שמעבר לזה לנחת רוח. מיד מתעוררת השאלה, אז למה אצלנו בפרשת השבוע, בפרשת ויקרא, כתוב ריח ניחוח להשם, ורש"י מיד עוצר אומר, למה זה ניחוח? נחת רוח לפני שאמרתי מנסה רצוני. כאן רש"י יש לו באמת שאלה, ובגלל זה הוא נעצר. מה השאלה? שאלה מאוד פשוטה. רש"י אומר ככה, מצוות קורבנות זה מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, נכון? וכשיהודי מקיים מצווה, אז מבחינת העוצמה של המצווה, מה זה משנה? מצווה תפילין, מצוות מזוזה, מצוות קורבן, זה גם מצווה.
נתנו שווה לפניו?
למה לא נאמר? בכל מצווה יש רצונו של הבורא. אמרתי ונעשה רצוני. כשהיהודי עושה את רצון השם, יש לבורא עולם מזה נחת רוח. למה לא מצאנו שיהיה כתוב, כשרתם לא אותה לידיך, והיו לטטפות בין עיניך, ריח ניחוח להשם? היה צריך להיות כתוב, כבד את אביך ואת אמך, ריח ניחוח להשם. אז על כל מצווה היה צריך להיות כתוב ריח ניחוח להשם. מה השתנה במצוות קורבנות? שפה כתוב, תדע לך, כשאתה מקריב קורבן, אתה עושה לקדוש ברוך הוא נחת רוח. כל מצווה, נו, וכל מצווה יהודי שעושה מצווה, הוא גורם, כל מצווה בפני עצמה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, הרי ברור. כן? ממה נחת רוח? ממה נחת רוח? עוד מילה. ממה נחת רוח שיש לקדוש ברוך הוא שאדם מקריב קורבן? מזה שזה בהמה וכבש, מזה שהוא רואה יהודי עובד את הבורא, מקיים מצווה, מזה יש לו נחת רוח, בפשטות. אז למה במצווה אחרת לא מצאנו כזה ביטוי או הדגשה, או אפילו בסגנון אחר, לא משנה איזה סגנון, למה לא מצאנו באף מצווה שיהיה כתוב, תדע לך, קיימת את המצווה, עשית על הקדוש ברוך הוא נחת רוח? מה השתנה במצוות קורבנות? כדי לענות על השאלה, פה כפי שנראה מיד, מה שרש"י בא ליישב במילים הפשוטות האלה שהוא אמר, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני, במשפט הזה, אם נתעמק במשפט הזה, נבין מה נשתנה מצוות הקרבת קורבנות מכל המצוות שבתורה, שבכל המצוות שבתורה בוודאי גם שם יש נחת רוח, ובמצוות קורבנות גם יש נחת רוח, אין ספק, אבל מה השתנה? כדי להקדים, לפני שנקדים את התשובה, נשאל עוד שאלה. כשאנחנו מסתכלים ברשימת הקורבנות שבהם כתוב את המילים ריח ניחוח להשם, אנחנו מוצאים שיש קורבנות בודדים ששם לא כתוב את המילים האלה. בכל קורבן בדרך כלל כתוב ריח ניחוח להשם, ויש קורבנות בודדים ששם זה לא כתוב. ופה אנחנו צריכים להתעורר ולראות מה השתנה זה מזה. למשל, מה? למשל, באיזה קורבן זה לא כתוב? לדוגמה, אנחנו נלמד בעזרת השם בשבוע הבא על קורבן שנקרא קורבן תודה. ובקורבן תודה שאדם מביא, עוד היה, לא כתוב ריח ניחוח להשם. יש בקורבן חטאות והאשמות שאדם מביא, לא כתוב ריח ניחוח להשם. יש קורבנות שכן כתוב. מה השתנה?
זה מיוחס לבית המקדש אולי.
כל הקורבנות זה לבית המקדש. אז העניין הוא כזה. בכלל יש שאלה שהרבה מפרשים שואלים, ובדרך כלל יהודים שבאים ללמוד את הנושא של הקורבנות פעם ראשונה במיוחד נתקלים בשאלה הזו מאוד הרבה. מה ההיגיון לקחת בהמה, לשחוט אותה, במיוחד אם מדובר בקורבן עולה, שאף אחד לא ייהנה מהבשר שלה, לקחת בהמה, בקר, עולה סכום כסף, ואתה פשוט שוחט אותו ושורף אותו על המזבח. כולו. מה ההיגיון בדבר? ויש בין מפרשי התורה שמתחבטים בשאלה הזו ומביאים כל מיני הסברים וטעמים מה ההיגיון במצווה הזו. רש"י לא מתייחס לשאלה הזו בכלל, למרות שבדרך כלל רש"י לא מסביר לנו במצוות את הטעמים של המצוות. לא מצאנו שרש"י מתעכב על מצוות להסביר את הטעמים, אבל פה לא מדובר באיזה מצווה אחת, מדובר במצווה שהיא מצווה כללית מאוד. יש עליה ספר שלם, ספר קורבנות. ולא רק שזה מצווה כללית, זה הפך ההיגיון. למה? מה תועלת בלשרוף בהמה? מי נהנה מזה? מה, הקדוש ברוך הוא נהנה שאדם ייקח ממון, סכום כסף כבד, שאנחנו יודעים שהתורה חסה על ממונם של ישראל, לקחת כמה אלפי שקלים, תקנה פר שהוא עולה סכום נכבד ופשוט תשרוף אותו. מי ייהנה מזה? למה לעשות את זה? מה התועלת בזה? בא רש"י ומרמז לנו את התשובה בדבריו הקצרים, וזה גם יסביר לנו את העניין של ריח נפרח שדיברנו על כך. בא רש"י ואומר, אתה יודע מה? אין בזה תועלת, אל תחפש גם תועלת. אמרתי ונעשה רצוני. הקדוש ברוך הוא אמר ורצונו נעשה.
בלי שאל.
ומזה שאתה תעשה את הפעולה, בלי לשאול שאלות ובלי לחפש מאחורי המילים איזשהו רווח, בלי לחפש מה אולי מסתתר, פשטות. אמרו לך, תעשה את זה, והדבר הזה יגרום לו את הנחת רוח. ממה יש לו נחת רוח? מזה שאתה עושה דבר ואתה לא רואה בזה שום תועלת. מזה הוא ייהנה. ואולי נחדד את זה יותר. אחורה, אולי נקדים את זה בשאלה. יש הרבה חוקים שבתורה שאנחנו לא מוצאים עליהם הסבר הגיוני. וגם בהם לכאורה אפשר להגיד, אתה לא רואה בזה שום תועלת, אז אולי יש בזה עניין של נחת רוח, ולא כתוב נחת רוח במצוות אחרות, אז ההסבר הוא כזה. בדרך כלל בכל החוקים יש תועלת לבן אדם. מה התועלת? קודם כל, אני כבר לא מדבר על זה שיש מפרשים שאומרים שבחוקים יש היגיון, רק אנחנו לא מבינים את ההיגיון, אבל ההיגיון הוא נסתר. אפילו אם נלך לפי מה שרש"י אומר שאין טעם בדבר, אין היגיון, אבל יש בזה תועלת. מה התועלת? התועלת בחוקים שכשאדם מקיים את החוק הזה, מה זה גורם לו? זה הופך אותו לאדם שהוא קבלת עול. אתה מרגיש שהמלך, כשהמלך מצווה עליך ציווי ואתה עושה בלי שאלות, אתה הופך להיות חייל של המלך. זה התועלת. להיות חייל נאמן של המלך זה דבר מאוד גדול, זה מעלה מאוד גדולה להיות מה שנקרא קבלתולניק, אדם בעל קבלתול. כשהמלך אומר גזרתי עליך גזירה ואתה אמור לקיים את גזירתי, המצב הזה הוא מצב שמועיל לאדם. מה הוא מועיל לו? הוא מועיל לו להיות חייל של המלך. פה שימו לב, וכאן קודם דייקת, לא כתוב נחת רוח לפניי שגזרתי ונעשה רצוני. איך כתוב? שאמרתי. אילו היה כתוב שגזרתי, זה כמו מלך שמצווה. או נשאל עוד שאלה. לא כתוב שאמרתי ועשית רצוני, אלא נעשה רצוני. כאילו אין כאן התייחסות לאדם, שאדם עשה, אז האדם הפך להיות חייל. בכלל לא מעניין אותנו כרגע האדם במעשה הזה. כאן מעניין אותנו דבר אחד, אין כאן מלך שמדגיש גזרתי, יש לי נתינים, גזרתי עליהם גזרה והם יעשו את רצוני ומיד אני נהנה שיש לי חיילים. כאן לא כתוב כך, איך כתוב? אמרתי, זה לא כתוב, לא גזרתי, זה אמירה, ונעשה רצוני, לא ועשיתם רצוני. פירושו של דבר, כאן לא מחפשים אפילו תועלת שיהיה לאדם מזה. מה הדבר היחיד שקורה פה כשהקורבן נשרף על המזבח?
רצונו של השם.
רצונו של השם מתבצע. לא אפילו הרווח הזה שהבן אדם ירגיש, אתה יודע מה, לפחות עשיתי משהו וזה שפשף אותי, נהייתי יותר בטל הבורא. גם זה לא, גם לא מדובר עליך פה. זה דבר מאוד מאוד ייחודי, אין את זה באף מצווה שבתורה. בכל המצוות שבתורה, אפילו בחוקים שבתורה, האדם מרגיש שיש כאן תועלת מסוימת. בעצם הדבר שהוא מרגיש שיש תועלת, אז ברור שהתועלת שלו, שהיא בולטת פה במצווה הזו, אז זה לא הנחת רוח של הקדוש ברוך הוא בלבד, זה גם יש לך תועלת בדבר. המצווה היחידה שאין כאן שום תועלת לאדם, עוד מעט נדבר, בקורבן עולה, קורבן על חטא,
הוא עושה נחת רוח לבורא?
זה התועלת היחידה.
זה לא משפע עליו כלום?
ודאי שכתוצאה מכך שתעשה נחת רוח תקבל שפע רב, וכל הקורבנות מביאים את כל השפע לבריאה, הכל, אבל לא בשביל זה אתה עושה את הקורבן. וזה גם מסביר לנו למה בקורבן תודה לא כתוב ריח ניחוח. בקורבן תודה אתה מביא את הקורבן בשבילך, אתה עברת חוויה של נס ואתה מרגיש צורך להודות לבורא ואתה מביע את התודה שלך בקורבן, אז זה תועלת לך, אתה מרגיש תועלת בדבר. אתה לא עושה את זה בשביל נטו כי אתה רוצה ריח ניחוח להשם, אתה מרגיש שאתה צריך. אדם עשה חטא והוא מרגיש שהוא צריך לתקן את החטא שלו, אז הוא בא לבית המקדש ומביא קורבן. כשהוא מביא קורבן על חטא, כן? אז העניין הזה שאדם מביא קורבן על חטא, אז זה שוב, זה דבר שהוא מרגיש תועלת בדבר. אבל כשאתה מביא קורבן עולה, התנדב, נדבה, בקורבנות נדבה מדובר, אדם לא בגלל חטא, לא בגלל שהוא עבר חוויה, שהוא צריך להודות להשם, סתם בלי קשר לכלום. זה לא גזירה. הוא החליט לנדב קורבן שאף אחד לא ייהנה מזה. לא הכהנים ולא הוא. זה פשוט יישרף כולו על המזבח. למה אתה מביא את זה? אתה לא יכול למצוא שום עניין מועיל אצלך באקט הזה. למה אתה עושה את זה?
רק בשביל.
נעשה רצוני. אפילו לא שאתה תהפוך להיות חייל. לא, זה גם הנקודה.
אין לך שום נגיעה?
שום נגיעה, שום רווח, שום הנאה. זה פשוט כי הקדוש ברוך הוא ציווה, לא כי הוא ציווה, כי הוא אמר. אין כאן, זה לא ציווי לחיילים, לאנשים. האמירה, לכן רש"י מדגיש, אמרתי ונעשה רצוני. זה דגש מיוחד שאין אותו בשום מצווה שבתורה. ולכן רק פה כתוב ריח ניחוח להשם. במצווה אחרת זה לא יהיה כתוב, כי במצווה אחרת יש לך תועלת מסוימת. אם יש לך תועלת, אז אתה לא חושב רק על מה שאתה עושה כרגע נטו להשם. אתה מרגיש גם שאתה מנקה את עצמך, יש לך תועלת בדבר. במצוות אחרות, אם זה מצווה של היגיון, אתה מבין את זה. אם זה מצווה של חוק, אתה מבין שלפחות אתה... אתה חייל, האני שלך מתבטא פה, האגו שלך, אפילו שהוא ברמה של התבטלות, אתה קיים. פה בקורבנות זה לא קיים. אתה לא מבין את זה, אתה לא מרוויח מזה כלום, אתה לא מנקה מצפונית את עצמך בכלום, זה לא לשום כיוון. אתה לא יכול למצוא שום נגיעה שלך במעשה הזה. אז למה לעשות את זה? ריח ניחוח להשם. מה זה ריח ניחוח להשם? לא ריח אמרנו מבחינת, לכן אצל נוח, שנוח יצא מהתיבה והוא הקריב את הקורבנות, למה הוא הקריב קורבנות? זה היה תודה. אקסה תודה, הוא הרגיש שהוא צריך להביא תודה. עכשיו מה שכתוב ריח ניחוח להשם, שם הרי שלא יכול להגיד זה פשוט אמרתי ונעשה רצוני. שם זה ריח ניחוח להשם, נכון, נוח הרגיש הבעת תודה, והוא הביע אצל הקדוש ברוך הוא את העניין של נחת רוח, וזה הביא את השבועה שלו יותר מבול. אבל פה מדובר על משהו כזה שזה לא הבעת ההנאה שלך ולא ההיגיון שלך.
לא יודע מוכר.
קורבן עולה בבית. זה הנקודה, זה נקודה באמת מאוד יסודית בעניין הזה שרואים כאן עד כמה, יש הרי את הפתגם הידוע, שאדמור הזקן אמר שפירוש רש"י על התורה זה יינה של תורה. זה היין שבתורה נמצא ברש"י. אתה רואה, רש"י אמר משפט קצר ביותר, ניחוח נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. משפט כזה קצר מקפל בתוכו, המשפט הקצר של רש"י שאמרתי ונעשה רצוני, כפי שהסברנו, מקפל בתוכו איזה עוצמה, מסביר לך מה קורה בקורבנות ומה מיוחד בזה שאין באחרים, ומה מה כל העניין פה? אל תחפש את עצמך, אל תחפש תועלת. כמו שמפרשים אחרים אומרים, שאתה מביא קורבן, אז כאילו מחליף את עצמך. לא, בכלל לא זה הכיוון. זה נעשה רצוני. זה התבטלות מוחלטת של יהודי כלפי הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מחפש שום נגיעה עצמית, וזה ריח ניחוח להשם. בקורבנות אחרים או במצוות אחרים, זה ריח ניחוח לא רק להשם. לכן שימו לב אצל נוח איך כתוב את הלשון, וירח השם את ריח הניחוח. שם זה היה ריח ניחוח של נוח, היה נחת רוח של נוח, והשם גם גרם לו נחת רוח. אבל זה לא רק ריח ניחוח להשם, שם הלשון הוא אחר, וירח השם את ריח הניחוח, היה כאן ריח ניחוח של נוח. אבל אצלנו זה לא וירח השם את ריח ניחוח, אצלנו זה ריח ניחוח להשם. אין כאן שום עירוב של העניין עצמי של הבן אדם בכל העניין הזה. וזה הנקודה הבסיסית פה, העמוקה של קורבנות, של ריח ניחוח להשם.